שלום למאזינים, אני ישראל גופמן, ואני שמח שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט מה לחשוב. היום בפרק נשוחח עם אלי תדהר מדלויט, אלי.
היי, שלום.
על המגמות של הכלכלה הישראלית בזמן מלחמת חרבות ברזל ואחריה. אלי, אני אשמח שתציג רגע את עצמך.
אז נעים מאוד, אלי תדהר, ראש קבוצת האסטרטגיה מוניטור דלויט, וגם ראש המגזר שעוסק בעולמות התעשייה והקונסיומר בדלויט ישראל.
טוב, אז אנחנו תכף נתחיל בפודקאסט, אבל קודם עוד, ואז נעבור על כל הנושאים שדיברנו עליהם.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
היי אלי.
אהלן.
למרות שאני מניח שהמאזינים מכירים, אבל בוא תספר לנו קצת על דלויט.
בשמחה. אז דלויט היא קבוצת השירותים העסקיים הגדולה בעולם, ובעצם עוסקת במגוון מאוד רחב של פתרונות, שקשורים בעזרה לחברות, גם היבטים רגולטוריים, היבטים של ביקורת, אבל היום יותר ויותר בהיבטי ייעוץ. אני חלק מקבוצת הייעוץ של דלויט בישראל, שהיא קבוצת הייעוץ הגדולה ביותר בישראל, בעיקרון גם בעולמות הביזנס וגם בעולמות הטכנולוגי.
טוב, היום אנחנו נדבר על דוח התמורות שפרסמתם לאחרונה, ולפני שאנחנו ככה צוללים לתוך הדוח, למה דווקא עכשיו?
אז אנחנו קוראים לדוח הזה Point of View, והפוינט אוף ויו בעצם נולד עוד, הגרסה הראשונה שלו בכלל נולדה בתקופת הקורונה, אבל בוודאי שהצורך בו עלה וגדל אחרי חרבות ברזל, שנובע מצמה מאוד גדול של חברות וארגונים לנהל דיון ברמת הנהלה, ברמת דירקטוריון, דיון שהוא אינטליגנטי על העתיד. דיון מאוד מורכב בסיטואציה עם כל כך הרבה אי ודאות, וניסינו לייצר איזשהו פריימוורק שעוזר גם לנווט באי ודאות, גם לדבר על הדברים שאנחנו כן יכולים להגיד ברמת ודאות יותר גבוהה, ומכאן הוא נולד.
דיברת על רמת הוודאות, אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי נקודה, ואנחנו מקליטים את הפודקאסט במרץ 2024, שבה הדברים עוד מאוד רופפים ומאוד לא ברורים. אז בכל זאת, איך אפשר בכלל לדבר על כיוונים, כשהכל נראה נורא הסתברותי?
אז בגדול ארגונים יש להם סוג של אינסטינקט לייצר כיפאון אל מול אי ודאות, וארגונים שמצליחים להתבודד עם הכיפאון הזה או להתגבר עליו, מדברים על העתיד גם עם רמות האי ודאות מאוד גבוהות ברמה של תרחישים, ברמה של בעצם הסתכלות על מספר עתידים אפשריים, בצהל קוראים לזה דאפות, שמכינים את הארגון לקראת עתיד לא נודע, ועוסקים פחות בשאלה האם הם יקרו או לא, אלא במה קורה לנו אם הארגון נכנס לתוך אותו עתיד, ואנחנו חושבים שבכלל מאוד בריא לייצר דיונים כאלה שמסתכלים בצורה נכוחה, גם ברמות אי ודאות גבוהות כאלה.
אז לפני שניכנס רגע פנימה, ממעוף הציפור, מנהלים, בעלי עסקים, מה אתם רואים? איזה המלצות יש לכם?
אז ההמלצות שלנו בגדול מתחלקות לכמה אזורים. אני חושב שמה שהבנו בתחילת המלחמה, שהנושא אולי הכי משמעותי, תחת הטייטל חוסן, חוסן ארגוני, הוא נושא שהוא מחייב הרבה מאוד פעולה, הרבה מאוד אנרגיות שזורמות אליו, גם בהיבטים של ההון האנושי וההתמודדות עם הון האנושי, גם זה שיצא למילואים, גם זה שנשאר ברמות, נקרא לזה חרדה גבוהות, ברמות של שאלה של הפרפס אל מול היום יום והעבודה שלהם אל מול מה שקורה. אז חוסן גם ברמה של העובדים, חוסן כמובן בהיבטים הפיננסיים, חוסן ביכולת, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד בתעשייה והייטק בישראל, היכולת להראות שלמרות המצב מצליחים לעבוד על דברים שהם קשורים ללקוחות בחול, הרבה מאוד סימני שאלה שבעצם הראו את החוסן של הכלכלה הישראלית בהיבטים האלה, אז זה נושא מאוד משמעותי. נושא נוסף הוא ניתוח, הייתי אומר, התמורות, ההזדמנויות והאיומים, מה באמת השתנה במצב, השתנות שהיא ארוכת טווח, השתנות שאפשר עליה גם לבנות אסטרטגיות, לבנות עליה תהליכים של התחברות לתוך התמורות האלה, וזה משהו שניתחנו בצורה מאוד עמוקה.
תגיד, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו רצף של משברים. התחלנו, היו מערכות בחירות בישראל, אחרי זה הקורונה. במה בעצם המצב הנוכחי שונה מהמצבים המשברים שנתקלנו בהם לא מזמן?
אז קודם כל כנראה שממשבר למשבר הוא הופך להיות יותר ויותר ואקסטרים, והוא יותר ויותר מקומי ישראלי. אבל אם נסתכל על כמה שנים האחרונות, אנחנו מכנים את התקופה הזו פולי-קרייסיס. הרבה מאוד משברים מגיעים כמו גלים בצורה הרבה יותר תדירה. קורונה, מקרו-כלכלי, רוסיה, אוקראינה, כמובן המלחמה
האימה. זאת לא תופעה ישראלית בהכרח.
לא, לא, תופעה עולמית של תכנון או בכלל ניהול במצב שבו ה-uncertainty הוא יותר רווח מאשר ה-certainty. אתגר שמחייב ארגונים הרבה מאוד לעבוד על אג'יליות, על יכולת קבלת החלטות מהירה, על יכולת התמודדות עם מצבים שהם לא הכירו קודם. זה יכול להיות סביבת ריבית שלא הכירו 20 שנה, וזה יכול להיות כמובן לא עלינו מלחמה, וזה מותח מאוד את הארגונים למקומות ולקצוות.
זאת אומרת, אנחנו היום באיזשהו מצב שעברנו, אפשר להגיד די בביטחון, שעברנו בעצם מתקופה שהיא תקופה יחסית יציבה, נאמר בשנות ה-2000, לתקופה שיציבה מבחינת חוסר היציבות שלה.
לחלוטין, לחלוטין. מה שרווח וכנראה ימשיך לרווח, אם מסתכלים על הכוחות הטכנולוגיים, הגיאופוליטיים, החברתיים, שנת בחירות שהולכת להיות בהרבה מאוד מדינות השנה, זה באמת הקרייסס או ה-uncertainty אל מול מה שידענו בעבר.
בוא נצלול רגע לאספקטים שאתם מכסים בדוח. אז קודם כל, נדלן בישראל, לאן אנחנו הולכים?
אז אנחנו יכולים רגע להסתכל ולעשות איזשהו סטפ בק למה קרה בשוק הנדלן בישראל ב-23, כתוצאה משינויים בסביבת הריבית, וכתוצאה מזה שבעצם התחלנו לראות כיפאון בעצם במחירה דירות, ואנשים שיושבים יותר על הגדר, גם בצד היזמות וגם בצד הקונים, ו... המשבר של מלחמת חרבות ברזל תפס תעשייה שגם ככה היא הייתה בסיטואציה שבמקום גל של סגסוג היא הייתה עם, נקרא לזה, קשיים לא קטנים. תוסיף על זה שוק משרדים שסבל, התחיל לסבול בצורה יותר משמעותית מהירידה בשוק המשרדים שבעיקרון ההייטק פרנס אותו בצורה מאוד משמעותית, ולזה נכנסנו אם הייתי אומר סוג של מכה נוספת ומאוד נכבדת, והיא הקשורה לעובדים הזרים שנעלמו בין רגע, ו-50% מאתרי הבנייה שמושבתים. מה שבעצם הולך לפגוש אותנו בעוד כמה שנים עם שוק שונה ממה שאנחנו הכרנו עד היום, גם בהיבטים של העלויות, בין אם יחזרו העובדים ובין אם אנחנו רק נהיה עם מעבר לעובדים שחסרים, נהיה לנו גם שנתיים של חסרות, נקרא לזה, של בנייה, אנחנו צפויים להיות עם התחלה של טיפוס מחדש של מחירי הדיור. אנחנו צפויים להיות בסיטואציה שבו נדלן הולך להיות יותר יקר בעצם גם בצד הקבלנות, גם בצד היזמות, ועם סיטואציה של uncertainty מאוד גדול, גם על היכולות של חברות קבלניות מסוימות, אולי הקטנות יותר, לשרוד בצורה בטוחה את המשבר הזה, וגם אל מול המחירים, כמו שתיארתי, מה עתיד מחירי הדיור בישראל.
וכשאנחנו מסתכלים על הצפון והדרום, שהם עברו תהליך מאוד לא סימפטי של הרס. אתם רואים פרויקט מדינתי של שיקום מלא?
אז אנחנו כבר...
או בכלל, כל השינויים האלה, אתם רואים איזושהי מעטפת שמאגדת אותם ומוציאה אותנו למאוד פופולרי לקרוא לזה, ליום שאחרי?
אז לפחות בצד של קבלת ההחלטות, המדינה החליטה להקים מנהלת, מנהלת תקומה, שמטפלת כרגע רק באזור הדרומי, עם תוכנית מאוד אמביציוזית, בעצם פרויקט השיקום הגדול ביותר שישראל ביצעה אי פעם, של 5 שנים, כמעט 19 מיליארד שקל של הקצאה, מנהלת שעוסקת במגוון מאוד רחב של תחומים, כאשר התמה המרכזת היא בוא ננסה להחזיר לא רק אתרה לישנה, אלא להחזיר את התושבים לחבל ארץ, שהוא טוב יותר ממה שהם עזבו, כדי באמת להצליח להחזיר אותם. דרך אגב, מתודה מאוד ידועה בשיקום אזורי אסון בעולם, היא נקראת Build Back Better, ובאמת האנרגיות של לעשות חינוך יותר טוב, להכניס יותר תשתיות חדשות ולהכניס יותר טק, לדבר על תחבורה ועל יישובים ברמות יותר גבוהות ובאיכות חיים יותר גבוהה, היא מה שמנחה בעצם את המנהלת הזו, והיא עתידה לפרסם באמת את התוכנית שלה בימים הקרובים.
והכוונה היא גם להרחיב את, את היקפי האוכלוסין?
כן, הכוונה היא כמובן גם צמיחה דמוגרפית, וגם לסגסוג של התושבים שעזבו ורוצים שיחזרו.
זאת אומרת, גם יש פה תמיכה בפיזור, בפיזור יותר טוב של האוכלוסייה.
כרגע לדעתי, ושוב, אני לא בקי בדיטלס הסופיים, התוכנית עדיין לא פורסמה, הכוונה היא לחזק את היישובים הקיימים, וייתכן ויהיו להם גם רחבות, זה ברור, אבל השאלה אם יקימו נוספים, יכול להיות שיקימו, אבל בצורה יותר מוחלטת או יותר ודאית, זה סגסוג והעצמה הקיימת.
אנחנו, כשאנחנו מדברים על המצב החדש, או על המצב שמתהווה, אנחנו גם רואים עוד איום, וזה האיום על שרשראות ההספקה. ואפרופו החוטים, אבל לא רק, איך כל זה משפיע?
אז כן, בהחלט, ואם דיברנו קודם על פוליקרייסיס, אז גם שרשרות ההספקה
שאנחנו עבור... מכירים אותם, אגב, עוד מהקורונה.
נכון, ומרוסיה ואוקראינה.
ומרוסיה ואוקראינה, כן.
שרשרות ההספקה הפכו מאוד להיות לא יציבות.
כן, זה בעצם בשלוש שנים האחרונות, הפעם השלישית בערך שיש לנו את חוסר היציבות המובנה הזה.
נכון, וגם המלחמה עכשיו וגם החוטים הוסיפו עוד מימד של חוסר יציבות, חוסר יציבות שהפעם הוא גם יותר מקומי, שמקשה, הוא מקשה גם על קבלת סחורה לישראל, גם על המחיר של קבלת סחורה לישראל, אז יש הרבה מאוד מימד של uncertainty, גם סביב תכנון שרשרת ההספקה, זמני ההספקה הם יותר ארוכים, וצריך לזכור שלמשל ליצרן ישראלי, הוא מתמודד היום עם עלויות גבוהות של להביא את חומר הגלם, הוא מתמודד עם עלויות גבוהות של לשנע אחר כך את הסחורה שלו מחוץ לישראל, בעוד חלק מהמתחרים שלו באירופה אין להם, את המטלה הזו ואת המועקה הזו, ופה יש גם סימן שאלה לגבי היכולת התחרותית לאורך זמן של יצואנים ישראלים להתמודד עם האלמנט הזה, גם בהיבטים של לייצר פרדיקשן כמו שצריך, וגם בהיבטים של העלויות.
ועוד מרכיב שאנחנו רואים, בעיניי הוא נורא בולט עכשיו, אנחנו גם בטח לאור מה שקורה בצפון, זה חוסר חלוקת הסיכונים שלנו, גם בתחום האנרגטי וגם בתחום הביטחון התזונתי. איך זה עומד להשתנות?
אז אני אתחיל מהאלמנט התזונתי. במשך שנים מה שהנחה את המדיניות בישראל היה הורדת יוקר המחיה. ופתחו את השערים והקטינו אולי את שטחי החקלאות וגם את הסיבסוד של יצור מקומי, ובעצם המלחמה חושפת את נושא הביטחון התזונתי ואת הצורך בעצם של ישראל להיות רזיליאנט בהיבטים של לספק לעצמה את התוצרת בצורה מאוד משמעותית. זה נושא שאני מניח יתפוס שני אזימוטים מרכזיים, אזימוט אחד או השלכה אחת ברורה, זה הצמיחה בחקלאות, ואם דיברנו קודם על חבל תקומה, אז בהחלט יש דגש מאוד משמעותי על להמשיך את הסגסוג של הסם התבועה של ישראל באזורי הדרום וגם באזורי הצפון, שני האזורים שנגועים היום בעצם במלחמה בצורה מאוד משמעותית, זה האזורים שגם מספקים הרבה מאוד מהתוצרת החקלאית של ישראל, אז ביטחון תזונתי, יש לו פעם אחת היבטים של להגדיל את החקלאות, והיבטים שניים זה היבטים טכנולוגיים. האם אפשר לייצר רזיליאן דרך, למשל, חלבון אלטרנטיבי, דרך, למשל, פתרונות של ייצור מקומי, אז זה בהיבטים התזונתיים. גם העולם האנרגטי, סביב ההבנה שאנחנו צריכים להיות פחות נשענים על מרכזי ייצור מסוימים גדולים, אבל מאוד פגיעים. יש יותר ויותר שיח על ביזור, ביזור הייצור, חלק ממנו זה גם דרך תשתיות ההגירה. צריך לזכור גם שכולנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שישראל יכלה להיות ללא מאגרי הגז שלה, ובעצם העצמאות האנרגטית שלנו בהיבט הזה היא אחת אולי היתרונות הכי חשובים שיש לישראל במלחמה הזו. ובאמת שני האזורים האלה, תזונה ואנרגיה, שני תחומים שהם ליבה, פתאום מקבלים איזשהו תפנית כתוצאה מהמלחמה.
עכשיו, עוד מרכיב שהשתנה זה מרכיב כוח האדם הזר שנעלם. עכשיו, אנחנו לכולנו, וגם דיברת על ההשלכה של זה לתחום הנדלן, אבל דווקא מעניין אותי איך התחום הטכנולוגי הולך להיות מושפע מזה.
אז אנחנו רואים גל של, הייתי אומר, של אנרגיה, של פיתוחים ושל חברות שמנסות לפתור את המשבר בכוח האדם, בעיקר עוד בענפים כמו חקלאות, כמו בנייה, על ידי הכנסה של יותר ויותר טכנולוגיה. זה כמובן לא מחליף, אנחנו לא מדברים פה על אוטומציה מלאה, לא נדפיס בניינים ולא נוציא את כל העובדים מהחקלאות, אבל לסייע גם בפריון של העובדים שכן עובדים בענפים האלה, דרך טכנולוגיה, וגם לסייע להם דרך זה שחלק מהמטלות נעשה בצורה יותר אוטומטית, בהחלט אנחנו נראה את זה.
אבל זה משהו שהוא מאוד ארוך טווח.
כן, זה תהליכים שלוקחים זמן, בעיקר בענפים מסורתיים, כמו חקלאות ובנייה, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו נראה מתגבר.
ואי אפשר בלי הייטק. אז הייטק כבר אנחנו מדברים עליו מתחילת 2023, אבל מעבר למגמות שראינו, מה אנחנו רואים עכשיו?
אז ההייטק באמת נמצא בצומת דרכים, צומת דרכים ש...
אגב, סליחה שאני קוטע, אבל בסוגרם אנחנו רואים פתאום גל נוסף של גיוסים, אנחנו רואים איזושהי התעוררות, בניגוד למה שאולי חשבנו שיהיה.
אז אנחנו רואים גל מאוד, הייתי אומר, ממוקד, סביב עולם סייבר. של ישראל יש יתרון תחרותי מובהק, ברור, והייתי אומר, לכל שחקן שנמצא בעולם הזה, קשה להתעלם ממה שיש בישראל, זה סוג של מכרה, אבל עדיין, במקומות אחרים בהייטק, אנחנו נמצאים בצומת דרכים, או ההייטק נמצא בצומת דרכים, שכמו שאמרת נכון, התחיל ב-23, עם ההתקררות, נקרא לזה, של הבחירה הברורה בישראל, כמקום, לפתח בו כמקום לעשיית עסקים, כמקום שלעזרים לו השקעות, ועכשיו ההייטק, סביב המלחמה, מתמודד עם, הייתי אומר, עוד מורכבות, גם לחברות לעמוד נקרא לזה, בביקושים ובמיילסטונים וברנווי שהופך להיות יותר ויותר בעייתי to maintain, אבל גם סביב האם באמת ישראל תמשיך להיות hub של חדשנות עולמי משגשג, כזה שברור שיהיו פה מולטינשנל ויהיו פה הייטק, אבל האם אנחנו נהיה בטופ של המקומות שבהם מרחיבים חברות האלה, את המרכזי פיתוח שלהם, המקומות שבהם מזרימים אליהם השקעות, או שאנחנו אל מול מרכזים אחרים נתחיל לאבד מההגמוניה שהייתה לנו במשך שנים, וזה באמת אולי סימן השאלה או האיום הכי גדול שיש על פתחו של ההייטק היום, אבל גם על הכלכלה של ישראל בעצם.
אלי, אנחנו מתקרבים לסיום. ודווקא לאור כל מה שדיברנו, רציתי לשאול אותך, איזה הזדמנויות אתה רואה פה?
אז ההזדמנויות הם קודם כל סביב השינויים המאוד משמעותיים שישראל הולכת לעבור. לא סתם קראנו להם תמורות, אנחנו חושבים שהשינויים האלה הם הולכים לייצר שינויים שילוו אותנו במשך שנים, שינויים שהם מבניים, עמוקים בכלכלה, בחברה, בסקטור הפרטי והציבורי, וסביבם ניתן לראות גם הזדמנויות, הזדמנויות לפתרונות, הזדמנויות לטכנולוגיה, הזדמנויות למהלכים עסקיים. אנחנו חושבים שהשנים הקרובות יופיינו בהרבה מאוד תהליכים של פיתוח עסקי, של מיזוגים ורכישות, דווקא בגלל האימבלנס שתיארנו קודם, ולחברות שבאמת ידעו להסתכל על המפה הזאת ולמצוא איפה היתרונות או היכולות שלהם מתחברות לאזורים שמתפתחים בשוק, אנחנו חושבים שהם יוכלו לעשות מהלכים מאוד מעניינים ומשמעותיים עבור העתיד שלהם.
אלי, תודה רבה, היה כיף גדול לשוחח.
תודה לך.
ולמאזינים, תודה שהייתם איתנו. ניפגש בפרקים הבאים.